אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, חלון גאווה היום לספר חדש ממואר של דורי מנור, שרב ראשון, כרוניקה של התבגרות, זה השם של הספר. עוד מעט דורי יהיה איתנו, את יום האהבה הבינלאומי אנחנו נציין בסיפור אהבה אסורה שהיה או לא היה בין הסופר יוסף חיים ברנר לאורי ניסן גנסי. הסופר אלון חילו יביא את הגרסה שלו כמו שהכרנו אותה מרצח בבית האדום, הרומן ההיסטורי שהוא כתב. נדבר גם על אומנות הדרג שנכנסת עכשיו בשערי בית הספר החדש לדרג ולאומנויות הבמה. וגם נשמיע מלהיט הטיק טוק של הזמר זמרת הפנסקסואלית פרנסיס פוראבר. בצוות הבוקר טל ניסן עורכת משנה ומפיקה. אבי שמאי עוזר בהפקה, דרור רוטשטיין הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע.
חלון גאווה.
לרבים מאיתנו, דורי מנור מוכר ואהוב כמשורר מאוד מוערך, כמתרגם, לא פחות מוערך. אומן, חוקר ספרות, חתן כמה פרסים ועיתורים, אבל ספר פרוזה עדיין עוד לא היה במניין ההישגים שלו. אז עכשיו הוא ממלא את החסר הזה, הוא ממש בימים האלה מונח לפניו ולפנינו ספר הפרוזה הראשון שלו, שרב ראשון, כרוניקה של התבגרות, שיצא בהוצאת תשע נשמות ספרים, זה השם המלא של ההוצאה. בלשונית הימנית של הספר נכתב בין השאר שדורי מנור כותב בספר על ילדותו בתל אביב עם אמא שהיא לוכדת מרגלים על פי עיסוקה ואב יקה מהסוג שמתעקש להיות ולהיראות צבר. דורי כותב על שירי הארס הראשונים, על הריגושים הראשונים כהומו צעיר ולא מודע, כששמע לראשונה את Small Town Boy של ברונסקי ביט בטלוויזיה של שנות ה-80, זה השיר שאנחנו שומעים ברקע. דורי גם כותב על פגישות עם דמויות ויצירות של אייקונים הומואים כמו אלן גינסברג ושירי החשיש והאופיום של שארל בולדלר. דורי מנור הוא האורח שלנו עכשיו. שלום דורי.
שלום איציק.
מה שלומך?
בסדר גמור, טוב להיות איתך כאן.
גם לי, אז עכשיו אתה גם סופר בכל רשימת התארים שאת חלקם מניתי כאן, ואמרתי ממואר, בוא נדבר על הצורך הזה שלך, שלנו, של אנשים, לכתוב את הסיפור שלהם.
הצורך הוא לכתוב משהו, אצלי לפחות בשורות יותר ארוכות, משהו שיותר יכול לפרט, יותר יכול להיכנס לעניינים שבשירה לא יכולים לבוא לידי ביטוי. רציתי לספר את הילדות שלי, רציתי לספר את ההתבגרות שלי כהומו, ולא רק כהומו. זה היה לי מאוד מאוד דחוף, ואלה דברים שיכולתי לעשות רק בפרוזה בעצם. ואני חושב שזה גם עניין של איזושהי בשלות, של איזושהי בגרות. כשהייתי בן 20, לא העליתי על דעתי לכתוב משהו שלא בשירה. מבחינתי שירה הייתה מלכת האומנויות, מלכת הכתיבה, מלכת הספרות, כל משהו לא שירה, זה סוג ב'. ואני חושב שעם הזמן, עם הניסיון, עם החוויות הנרכשות, משהו אפשר לי ככה לחדור את ההחלטה הנחושה הזאת של, של, של הבן 20 העקשן ו, ולכתוב משהו אחר. ובאמת זה, זה פוזה מאפשרת.
ואצלך לא רק שאפשרה, אני חייב לספר לך ולמאזינים שכשקראתי את הספר, אז אתה יודע, לפרקים ככה דמעות חנקו את גרוני, וזרקו אותי לאזורים ההומואים המוקדמים שלי, אבל בהפוך גם מצאתי את עצמי לא פעם צוחק ממש בקול רם לבד בחדר.
אז איזה כיף לשמוע.
אז ללמדך שנעתי היטב בין הרגשות שכנראה התכוונת להעביר אותי כקורא. אני רוצה לשאול אותך, בחלקי הפתיחה של, של הספר, אתה מדבר על שורשי האהבה לעברית בעצם, שאתה שם מייחס את העוצמה שלהם לאותו דשן, אם אפשר לומר, שאימא שלך יצקה אל, אל השפה, ובתיווך של, של העברית אליך. תן לי כמה קווים לדמותה של אימא, גם לוחדת מרגלים וגם מנחילת העברית.
כן, היא באמת אישה מאוד מאוד מיוחדת. אימא שלי עבדה במה שנקרא מלמב, מלמב זה היחידה במערכת הביטחון עם השם הכי בלתי אפשרי.
נכון, שהיה שם גם אחד חורב ש...
מערכת הביטחון.
כן, היה שם אחד חורב שהילך אימים במשך שנים
עליהם. כן, בכלל מקום מהלך אימים, כן, אין לי הגדרה אחרת, אבל תחשוב רק על השם הזה, המחלקה לביטחון מערכת הביטחון, זה דבר שאי אפשר להמציא. ופשוט, בקיצור, היא עבדה שם, הייתה מאוד בחירה, הייתה בעצם סגנית ראש מלמ"ב, היא הייתה ראש אגף המיימנות וביטחון כוח אדם במערכת הביטחון. עכשיו, התפקיד שלה בין השאר היה באמת ללכוד מרגלים, זאת אומרת, תפקיד שאמור היה לאפשר לה לדעת מי בתוך כל האלפים, עשרות אלפים, אני יודע כמה אנשים שעובדים במערכת הביטחון הגדולה, עלול להיות בעייתי, עלול להיות חשוד בכך שהוא ימסור וידליף מידע. והיא פיתחה חושים שישיים, זאת אומרת, הייתה לה אינטואיציה מדהימה, ביכולת הזאת להבין מי כאן, מי כאן הוא מישהו שעלול להיות בעייתי. עכשיו אני כמובן מהר מאוד משליך את היכולת האינטואיציה הזאת על העובדה שמדובר באמא של הומו, כן? אני מדבר בתור הבן שלה, ותחשוב על אני חושב על הלילה הראשון שלי שיצאתי מהבית והלכתי מי יודע לאן כדי לחפש לעצמי את, אני יודע מה, נקרא לזה במסגרת הרדיו, עינוגי הבשר. והייתי בן 16, אני יודע מה, משהו כזה. אני חוזר הביתה, עכשיו כמובן אמא שלי עדיין ערה, היא עדיין בשעה 3 בבוקר, 4 לפנות בוקר, אמא שלי עדיין ערה, כי יש לה חושים שישיים, היא יודעת, אינטואיציה, מערכת הביטחון. קיצור, זה ממש היה קשור אחד לאחד בתקופה ההיא. עכשיו, מבחינת העברית, באמת הייתה לה, היא לא אשת ספרות, אמא שלי. היא לא קוראת ספרים יותר מדי, היא קוראת פה ושם, אבל זה לא העולם שלה. והעברית שלה זה סיפור שהוא לא ספרותי בכלל. כלומר, יש לה עברית ילידית, ילידת הארץ, ויש לה עברית מאוד מאוד עשירה איכשהו, אינטואיטיבית גם, והיא הנחילה לי את זה קודם כל בשירים, בשירי ארץ שהייתה שרה לי, ובאיזושהי אהבה עקרונית.
בעיקר את בו ושק לך בני האדם.
כן, שזה באמת, זה שיר ישן ושן, כן. הוא מדהים והוא קשה, והוא יפיפה.
והעברית גם משיקה אצלך אל גברת לא פחות מרשימה כמו דליה רביקוביץ'. קח אותנו לשם, אליך ואל דליה רביקוביץ'.
דליה רביקוביץ' הכרתי באופן לגמרי מקרי. בעצם היה לי חבר טוב, דווקא סטרייט, מותר.
מותר, כן.
אימא שלו הייתה חברת ילדות של דליה רביקוביץ'. ממש מגבע, מהימים שהייתה ילדת חוץ בקיבוץ.
בקיבוץ, כן.
ופשוט את דליה פגשתי אצלה בבית, ומיד התחלנו לשוחח. אני הייתי ילד בן 18, משהו כזה, זה היה בצבא. ודליה הייתה כמובן אישה מבוגרת, ובשיא פרסומה, גם בשיא הדיכאון, הייתה בתקופות קשות מאוד. אבל גם בשיא הדיכאון היה במשהו כל כך כובש וכל כך נדיב ויפה, והיא מיד נקשרו נפשותינו, ממש מיד, ומהרגע הראשון, היא אפילו לא ידעה שאני כותב שירה, ידעה שאני מתרגם בתקופה ההיא, עוד לא העזתי להוציא לאור שירים שלי. אבל מההתחלה היה קשר שאפשר לי בעצם לדעת שיש מישהי שאליה אני כותב, מישהי חשובה, גדולה, יקרה לי כמשוררת, יקרה לי כאדם, שאני יכול להפנות אליה את ה... דברים שאני מוציא תחת הקולמוס שלי, מה שנקרא, והיא, אני זוכר שכעבור כמה שנים, כשכבר סוף סוף הערתי לפרסם, והיה ספר ראשון שלי, כשיצא ספר, ספר שנקרא מיעוט, ספר שירים ראשון, מיד התחולל סביבו מין פולמוס ספרותי גדול כזה, כאשר היו לו מצד אחד תומכים גדולים, מצד שני מי שיצא נגדו בשטף קצר היה נתן זך. ונתן זך מאוד לא אהב את הרעיון שאני בעצם כופר בעיקר וכותב שירה במבנים קלאסיים, הרבה פעמים חרוזים, הרבה פעמים משקל קבוע, והוא כתב מאמר גדול בהארץ. עכשיו כשאני קורא אותו לאחור היום, אני די נדהם לא כל כך מהתוכן של הדברים, אלא מההומופוביה, כי ההומופוביה שם הייתה מפורשת לחלוטין, זאת אומרת דברים שהיום לא עוברים. כל מיני דברים בנוסח, לא צריך ללבוש סמלות ולהיות טרנסווסטית כדי לכתוב שירה בחרוזים, וכל מיני דברים איומים כאלה. ואני הייתי אז בפריז, גרתי בפריז, היה לי נורא קשה, כי זה לא איזה דג רקק, זה נתן זך. וכולם בארץ חשבו שאני יושב וחוגג, מחכך ידיים בשמחה, כי מוצאים ספר ראשון, ונתן זך כותב, ואז יש פולמוס, וזה אומר כן, וזה אומר לא, ורק דליה קלטה בחושים שלה, שאני ממש לא יושב וחוגג, זאת אומרת שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים, מאוד קשים, הרגע שמשורים מוציא לאור ספר ראשון, וזה משהו חוטף, והיא פשוט שלחה לי מכתב לפריז, בדואר, מדהים ביופיו, שאני כמובן שומר אותו מכל משמר.
שורה ממנו, אתה זוכר?
היא התחילה בלכתוב, אני מכירה את נתן זך עשרות שנים, אין מה לעשות, הוא לא ישקל, אבל תדע לך שאני קוראת את שיריך, ואני אוהבת אותם, ואני מחזקת את ידיך, ואל תשים לב, תמשיך.
אז בוא באמת נחזור ככה לפני צרפת, עדיין תל אביב, שנות ה-80, התוכנית עד פופ, אתה יושב בסלון בית ההורים, ואהוד מנור פתאום מציג את סמול טאון בוי של ברונסקי ביט. קח אותי לרגע הזה. מה?
כן, ממול הטלוויזיה, מרצדת.
כן.
אני בן 10, 11, 12, אני יודע, משהו כזה. ממש ככה טרום התבגרות. אני יודע ביני לביני שאני הומו, כן, זה דברים שהרבה פעמים אנשים קולטים.
כן, זה עבר לך בראש, לא בניסוח הזה מן הסתם כילד בן 11, אבל כן היה ברור לך לאן הגוף שלך
קמה. בטח, מגיל 3.
וואו.
מגיל 3. לא, אחר כך כמובן התווכחתי עם עצמי, והייתה לי בת זוג, והייתי אלף דברים, אבל מבחינת לאן קמה הגוף, בטח.
כן.
בטח. זה היה לי ברור לחלוטין, ואז פתאום, אבל לא, כמובן לא היה לזה ניסוח.
כן.
וצריך להגיד שבשנים האלה, שזה לא המאה ה-19, כי זה לא מעבר להרי החושב, ההומוסקסואליות הייתה מחוץ לחוק בארץ.
נכון.
פשוט מחוץ לחוק.
עד התיקון במכתב של שולמית אלוני.
כן, זה היה רגע לפני, אבל עדיין. וצריך, והיחס להומואים היה איום ונורא, וכמובן גם לסביות, ואני בכלל לא רוצה לחשוב על טרנסים, והיחס היה איום ונורא. ואני ישבתי שם מול הטלוויזיה, ואמר בטלוויזיה אהוד מנור, שהנחה את עד פופ אז, משהו כמו, הזמר הוא הומוסקסואל מוצהר. והרגע הזה היה רגע שהדהים אותי, כי אני חושב שהוא היה ראשון, הוא היה ראשון ממש, שככה אפשר היה להגיד עליו בטלוויזיה. ופתאום הקליפ הזה, שהוא קליפ, מי שלא מכיר או מכירה את הקליפ הזה, אני ממש מפציר, תצפו בזה, זה מדהים, גם היום.
נכון.
הוא חזק ביותר, חוץ מזה שהשיר נורא יפה, אז הקליפ פשוט חזק מאוד, והוא מראה שם מין קרוזינג של בחור הומו, שזה משחק אותו ג'ימי סמרוויל הסולן
עצמו. בעצמו, כן.
בבריכה, ואז הם מחטיפים למכות. ואז יש הקטע הכי נוגע ללב, שהשוטר מביא אותו לבית של ההורים. והמפגש בין ג'ימי, הנער שם, לבין ההורים שלו, האבא השתקן והזוהם, והאימא שכל הזמן כמעט מתפרצת מצחוק, אבל מצחוק מבכי, אבל קומטת את שפתיה, הוא רגע כל כך חזק, ואני זוכר את עצמי יושב שם על הספה, מוודא שההורים שלי לא מסתכלים לכיוון שלי, שהם לא ישבו לידי, הם היו איפשהו בסלון, במטבח, ומוודא שהם לא חושנים, מוודא, ואני במין שילוב כזה של להתכווץ מול הטלוויזיה, ואוי ואבוי, רק שלא ידברו על זה, אבל כמובן ממוגנת ומהופנת לגמרי. וזה באמת, עכשיו הוא נתן לי המון כוח. גם, צריך לומר, קודם כל המון כוח, כי הוא היה מחוץ לארון.
אתה גם מעיד על הבית בספר, לא כעל בית הומופובי, אבל גם לא כליברלי פעיל, אם אפשר לומר את זה באופן הזה. כמה באמת חששת לגלות את החלקים האלה מול ההורים שלך?
נורא חששתי. שני ההורים שלי, כך או אחרת, הם קשורים למערכת הביטחון, אמא שלי כעובדת פעילה, אבא שלי המאבטח היה כבר במילואים, כן, הוא עבד במשהו אחר, אבל הוא היה ביחידה להבטחת אישים של השבק, והיה המאבטח של גולדה ושל דיין ושל סדת, ככה כל ילדותי זה המיתולוגיה מהשנים ההם שהוא היה מאבטח. וזה מאוד מאוד לא היה פשוט מבחינתי לבוא ולהגיד להם, תשמעו, אני בניין של בנים. לקח שנים רבות עד שהעזתי. נכון שהם לא היו, זאת זה לא ששמעתי בילדותי מי יודע מה דברים איומים על הומואים. מצד שני, כשהיה איזה שכן דייל שלחשו שהוא כזה, אז תמיד ככה הייתה נימה קלה של אוי ואבוי, טוב שזה לא אצלנו.
כן.
נורא, נורא חששתי מזה.
אין לנו עוד הרבה זמן, דורי, אני בכל זאת רוצה להספיק איתך עוד תחנה או שתיים בסיפור שלך, בספר, אתה מתייחס באמת גם לדמויות. אני רוצה שתיקח אותנו למפגש עם אלנס גינסבורג, אם אפשר לקרוא לזה מפגש.
כן, זה היה בגיל 20 וקצת שלי. הייתי בניו יורק, נסעתי, וביום שבו נחתתי, דבר ראשון הלכתי לקנות ספר של כל שירי אלן גינסבורג. למה? אני אפילו לא יודע להגיד עד הסוף. ידעתי שהוא הומו, ידעתי שהוא יהודי. אמרתי לעצמי, אוקיי, משהו בזה בטח יעניין אותי. קניתי. התחלתי לקרוא, ומיד נכבשתי בתעוזה שלו, בחירוף הנפש שלו, האופן שבו אלן גינסבורג יכול היה להגיד, אני ככה, וזהו, עם כל האומץ. וקראתי וקראתי וקראתי, ואז הלכתי, עשיתי אמבטיה, זה היה מין מלון כזה עם אמבטיה די מופשת, אבל הייתי אחרי טיסה ארוכה, ונכנסתי לאמבטיה, ומרוב הלם ממה שקראתי, ובטח גם ג'טלג, פשוט נרדמתי באמבטיה, והאמבטיה הוצפה, והספר היה על הרצפה ליד המיטה, בחדר קטן קטן כזה של חדר מלון זעיר ניו יורקי, והאמבטיה פשוט, המים מהאמבטיה הציפו את הרצפה ואת השטיח, תוך כדי שאני ישן שם. וכשהתעוררתי סוף סוף, פשוט גיליתי שהמים הציפו את הספר של אלן גינסבורג. וזה היה רגע כל כך סמלי, שממש זה כמעט קיץ'. ועד היום הספר אצלי, והוא עטוב, כלומר, טוב, יש דפים שיש עליהם סימני רטיבות. ואז באותו יום חזרתי לאותה חנות ספרים שהייתה באיסט וילג', וזו חנות שהייתה תוכת חצות, ועמדתי שם מול מדפי הספרים והסתכלתי, קראתי קצת, ופתאום ראיתי מישהו בשמאלי, בטתי שמאלה, ו ראיתי בהתחלה משקפיים, ואז ראיתי זקן. ואז זה התברר לי שזה אלן גינסבורג עצמו. וצבטתי את עצמי, אם אני חולם, זאת אומרת, מה עובר עליי כאן, אם זה עדיין הג'טלג, אולי לקחתי משהו, אני לא יודע. זה באמת היה הוא. זה באמת היה הוא, אחר כך בדיעבד התברר לי שזו החנות הקבועה שלו פשוט. זאת אומרת, הוא גר, הוא היה שם בסביבה, בייפילג'
דורי מנור, הייתי עוד נוסע איתך שעות בתחנות הנהדרות שאתה מסרטט ומביא עוד בספר הנהדר הזה שלך. שרב ראשון, כרוניקה של התבגרות, ברכות שוב על הספר ותודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה איתך.
להתראות.
חלון גאווה.
היום אתם יודעים, 14 בפברואר, יום האהבה, ומה יותר מסעיר מסיפור אהבה אסורה ואפלה, ובמיוחד כזאת שבסופה אחד מגיבוריה אפילו לא עלינו נרצח, וגופתו גם מוטלת ברחובה של עיר. אנחנו כמובן מדברים על סיפור יחסיהם האינטימיים של הסופר יוסף חיים ברנר ושל אורי ניסן גנסין. לאחר מותו של גנסין נספד לו ברנר, וכך הוא אמר בין השאר בהספד, מה היה לי אורי ניסן עוד עד בואו אליי ללונדון, לא הייתי יכול להגיד גם אילו חפצתי. על פי מסיבות חיי, אין לי אף שורה אחת מכל המכתבים הרבים אשר כתב אליי. יחס אמיתי, שורשי, אמיתי, היה בינינו מתמיד, מיום שהכרנו איש את רעהו. אך כמו מתוך הערפל, נשקף אליי היחס, נשקף לי היחס ההוא. וכך ממשיך ברנר על גנסין ואומר, הייתה אהבה בלי ספק. כדי לספר עוד על הסיפור הזה ועל האופן שבו הוא התקבל כאן, ובכלל הזמנו את הסופר אלון חילו שכתב את רצח בבית האדום, הרומן ההיסטורי הבדיוני שמתאר את רצח יוסף חיים ברנר וחבריו במאורעות תרפ"א. תפרש פא' בתל אביב. שלום אלון. אלון, שומע אותנו?
כן.
עכשיו אנחנו גם שומעים אותך. זה מצוין. בוא תן לנו ככה את סיפור המסגרת ליחסים של השניים האלה, כמו שאתה מצאת אותם במחקר הארוך שלך.
אתה מדבר איתי על ברנר ועל לואידור, כן?
כן.
הם אלה שנרצחו ביחד.
כן.
ברנר שכר דירה בבית בלב יישוב בסביבה כפרית ערבית ליד אבו כביר, היום זה רחוב קיבוץ גוליות, והוא הזמין את הסופר הצעיר יוסף לואידור לבוא לגור איתו. יוסף לואידור היה פחות או יותר הומלס, הוא היה חסר אמצעים, וברנר כמו שעשה בעבר קרב אליו גבר צעיר ונאה, כמו שהיה בצעירותו עם אורי ניסן, אורי ניסן גנסין שהזכרת. אחרי זה הוא מאוד אהב, הוא ממש היה חבר קרוב, אם כי לא ביחסים הומוסקסואליים, עם שי עגנון. ובסוף ימיו, בלי שידע שאלה סוף ימיו, הוא הזמין את יוסף לואידור לבוא לגור איתו בבית יסקר בדרום תל אביב של ימינו.
כן, זה בסוף. אני רוצה להישאר גם קצת על, באמת עם גנסין, על הקשר ביניהם.
הקשר עם גנסין, כתב ספר מאוד יפה מנחם פרי שנקרא שב עליי והתחמם, שמתאר יחסים של קרבה עצומה בין שניהם עם מוטיבים הומוסקסואליים ברורים, ומשום מה כשהם נפגשו אחרי כ-10 שנים בלונדון, אורי ניסן גנסין התנקר לברנר מסיבות שגם מנחם פרי לא הצליח לעמוד על טבעם, אבל אנחנו כן יודעים שברנר קרא לבנו היחיד אורי על שם אהובו, אורי ניסן גנסין. עכשיו אהובו או לא אהובו, אלה כמובן ספקולציות, כן. אנחנו כן אבל יודעים שברנר תמיד הקיף את עצמו בגברים צעירים ולא בנשים צעירות, וגם מעניין שהוא כתב לאשתו חיה ברוידה קצת לפני גירושיהם, הוא כתב לה, אני יודע זאת מזמן, אבל לתקן את זה אין בכוחי. אני איני יכול להיות בעל.
בעל, כן.
משפט שאני חושב שלא יכול להשתמע לשתי פנים. מה זה? הוא לא יכול להיות בעל קטגורית, לא הבעל שלה ספציפית, אלא באופן כללי לא יכול להיות בעל.
כן. מה משך אותך לעסוק בתעלומות האלה, שהעובדות עליהן מעטות בעצם?
מה שמשך אותי תמיד באירועים היסטוריים, זה למצוא את אותם פרטים לכאורה שלויים שההיסטוריונים התעלמו מהם. ואני אספר מה קרה כאן. באחד במאי 1921 פרצו מאורעות תרפ"א שבעצם הביאו לטפלות של ערבים על יהודים בכל רחבי הארץ. אבל בבית יסקה בדרום תל אביב קרה משהו ספציפי הרבה יותר שאולי קשור לאווירה הכללית, אבל יש לו מניעים משלו. יום לפני 1 במאי ברנר פותח את הדלת בבית יסקה ואישה ערבי אומרת לו, אני מחפשת את הבן שלי שנעלם. והוא נראה מאוד מתרגש, ככה מעידה אחרי זה רבקה יסקה שגרה איתו, והוא חוזר ומזכיר את המקרה. באותו יום לואידור, חברו, עובר ניסיון אונס בפרדסים ליד יפו על ידי חבורה של 10 ערבים. זה נראה כמו ניסיון התנקמות, כלומר יש אימא שמחפשת את הבן, ולואידור שעובר ניסיון אונס. בעיקר ניסיון האונס זה דבר שההיסטוריונים לא מזכירים אותו, והוא מופיע ב...
זיכרונות של משפחת לרר. וזה הוציא אותך בעצם, גם לחקור וגם לכתוב על זה. לצערי אנחנו צריכים לסיים, אבל אני מאוד חשוב לי ככה להעיר גם את הסיפורים האפלים האלה סביב אהבות אסורות כאן בראשית ימי היישוב הישראלי. אלון חילו, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לך.
להתראות. זהו, כאן אנחנו מסיימים את חלון גאווה. תודה רבה מאוד לצוות, תודה לטל ניסן, תודה לאבי שמי, תודה לדרור רוטשטיין, אני איציק יושע, נתראה כאן בעוד חלון גאווה בשבוע הבא.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.